קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. אנחנו ממשיכים לדבר על תוצאות המשתה. דיברנו על כך שהמשתה, לפחות על פי אחת מהשיטות הכרונולוגיות, מסתדר עם שנת 3 למולכו של אחשוורוש מהנחש וקסרקסס, שאנחנו מדברים על ההכנות למלחמה ביוון, כשאחשוורוש מכתיר את עצמו ומנסה להיות מלך העולם, ויהודים יושבים שם במשתה, ולמעשה חלק מההכנות האלה להמליך את אחשוורוש על העולם כולו, וכל זה כאשר המקדש חרב והדמיון בין ארמונו של אחשוורוש וכמה וכמה דברים במקדש, מה שאנחנו בעיקר מכירים מהביטוי בהשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, שבעלי הקריאה מדקדקים לקרוא את זה במנגינה של איכה, כדי לרמוז למדרש חזל שאלה היו כלי המקדש, אבל גם חצר, גינת, ביטן, חור, כרפס, תכלת, מושגים שאנחנו מכירים מהמשכן, מהמקדש. וכאן באמת אחשוורוש הולך להיות מלך העולם, והנה אנחנו מגיעים למה עושה אותו מלך. וכמו שכבר אמרנו, הביטוי המלך במגילה כל הזמן מחזיר אותנו לשאלה מי הוא באמת המלך. ואם המלך הוא אחשוורוש, אז מה טיבו של מלך זה שהוא המלך? ואם הוא באמת מחליף את מלכו של עולם, אז אנה אנו באים? והנה אחשוורוש מזמין אליו את ושתי, כטוב לב המלך ביין. וכאן הדברים מתגלגלים במהירות. ושתי ממאנת לבוא, המלך קוצף, כנראה מתפקח מיינו, השרים יושבים על המדוכה למשפט, וכאן אנחנו מגיעים לקטע מגוחך מעין כמותו. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, ואומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולובה, והיום הזה תאמרנה השרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה על כל שרי המלך, וכדאי ביזיון וקצף. על מה דנים שם? שבעת שרי פרס ומדי, מועצה שתפקידה לנהל את האימפריה הפרסית, 7, 20 ו-100 מדינה, ולמעשה את כל העולם, ובמקרה שלנו אמורה להיות מטה של המלחמה הגדולה, שכפי שכבר אמרנו, יצאו לה קרוב ל6 מיליון חיילים, לפחות על פי הרודוטוס. על מה דנים שם? דנים שם באמת בשאלה החשובה, מי יותר חשוב, הגברים או הנשים, ומי ינצח, ומי יכבד את מי, הנשים את הגברים או הגברים את הנשים. הדברים האלה הרי נשמעים כמו בדיחה. והרי תמיד ישבו כמו בדיחה. וזה מין מאבק כזה על מעמד האישה, או יותר נכון על מעמדו של הגבר, המתגונן כאן. הדברים האלה תופסים לנו כאן מקום, שמבחינת אורך הפסוקים, יותר ארוך מפרשת שמע ישראל, שבתפילין ושבקריאת שמע. על זה הדיון. על זה הדיון בתנ"ך. על זה הדיון במלכות פרס ומדי הגדולה שמנהלת את כל העולם, בשאלה על מעמדו של הגבר המתגונן מפני עליית מעמדה של האישה. אבל דומה שהמגילה מנסה לומר לנו את הדבר הבא. התחלנו ממשתה שבו אחשוורוש מנסה למלוך על כל העולם, הוא מודיע, מתיימר, מגייס צבא גדול שבאמצעותו הוא ימלוך על העולם כולו. והנה מתברר שהגבר הזה שרוצה לשלוט על העולם כולו לא מולך אפילו על אשתו. ודבר שמצוי אצל כל פשוט עם ומובן אצל כל אני וחיליך ואצל כל אדם מסכן, שלפחות על דבר אחד הוא מולך, על ביתו, על אשתו. הנה מתברר שהמלך שלנו שמולך על העולם כולו, מלכו של עולם, כביכול, כמובן, כמובנתי לאחשוורוש, לא מולך על הדבר הבסיסי ביותר, על אשתו, והשרים, כל אחד מנסה להציל את כבודו שלו, מה יהיה עם שרות פרס ומדי, תמרנה לכל שרי המלך, ורדי ביזיון וקצף, כל אחד מעוניין להציל את שארית שלטונו בבית, אחרי הביזיון שהיה שם בביתו של אחשוורוש, לעיני כל העמים, כאשר התברר שמלך כל העולם לא שולט על אשתו. דבר שבמושגים של, לא במושגים אולי של המאה ה-21 היום, אבל במושגים של המקרא, במושגים פרסיים, במושגים פרסיים גם היום, אבל במושגים פרסיים של המקרא ודאי, כן, אם אדם לא שולט על אשתו, אז פירוש הדברים שהוא לא שולט על כלום. והנה התוצאות הראשוניות ממי שהחליט שהוא צריך לשלוט על העולם כולו. הדברים כאמור, כמובן, מתוארים כאן ברצינות רבה מאוד, אבל מבין הרצינות הגדולה, מתוך הרצינות הגדולה, מבין השורות שלה, עולה הלאג, עולה הסתירה, עולה האמירה, הנה, כמה מלכות בשר ודם היא הבל וריק, כאשר היא מנסה להידמות למלכותו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר המלך של המגילה מנסה להידמות להמלך, לקדוש ברוך הוא. לאור זה, אני רוצה שנעבור לרגע אחד לסוף המגילה. ונעמוד מבחינת המבנה, ועל הדבר הזה אנחנו גם נעמוד בהמשך יותר בפרטות, אבל חשוב לי להגיד אותו כרגע, כשאנחנו עוסקים בפרק א'. שאלה שכבר התקשו בה הראשונים, בעיקר הרמב"ן בחידושיו למסכת מגילה, מתחיל להנתמע, מראו על ככה ומה הגיע עליהם, לעשות כל ישראל אגודות אגודות, ולעשות התורה כשתי תורות. ומה הרעיון, בגלל שמלחמה נמשכה בשושן יומיים ובשאר המקומות יום אחד, שמזה אנחנו מגיעים לפורים שונה למוקפות חומה מפורים שאינן מוקפות חומה, וכל הסיבוכים ההלכתיים בעקבות העניין הזה, בין עיר שהלך לכרך ובין כרך שהלך לעיר ועוד אלף דברים אחרים, אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה כשנגיע בעזרת השם לפרק ת', אבל כאן אני רק רוצה לעמוד על העיקרון שנקבעו באמת שני ימי פורים, יום אחד לכל העולם ויום אחד לשושן על פי פשט המגילה. עניין מוקפות חומה עדיין לא נזכר כאן, וייתכן שהוא היה מאוחר יותר. כאן נזכר היהודים יושבים בערי הפרסות מול שושן. מדוע באמת לעשות פורים יומיים לאלה לחוד ולאלה לחוד? ליבי אומר לי שזה קשור לדבר הבא. המגילה כולה, לא סוד גדול, בנויה על עיקרון הראי. ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון וחודש ניסן, ויכתב ככל אשר ציווה המן, לעומת ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון וכולי, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי. אבל גדול ליהודים בסוף ובכי ומספד, ליהודים הייתה הוראה ושמחה וששון ועיקר. ויקרא מרדכי את בגדיו הלבשה כפר אפר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכו'. כל המגילה בנויה על בעצם על העניין של, ונהפוכו. איך הכל מתהפך מאבל למשתה ומהפסד לניצחון. כל המגילה כולה בתחילה נראית בצורה שם ישראל נמצא במצב קשה מאוד ועוברת למצב ההפוך. כל המגילה הם מעין פסוקי ראי שבנויים כאמור על העיקרון של ונהפוכו. לאור זה מסתבר שהפרק הראשון אמור להקביל למה שקורה בפרק האחרון. פרק האחרון כוונתי לצורך העניין פרק ת', פרק י' כמעט שלא כתוב בו שום דבר לענייננו. והנה בפרק א' אנחנו מוצאים שאחשוורוש הוא המלך, והוא מזמין לשני משתאות. משתה אחד לכל 7, 20 ו-100 מדינה, ובמלות הימים האלה עשה המלך משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים. יש כאן שני משתאות. והנה גם בסיומה של המגילה שני משתאות. משתה אחד לרחוקים, כלומר לכל 7, 20 ו-100 מדינה, והמשתה השני ליהודי שושן. כולם חוגגים ביהודה לעד יהודי שושן בתתוו. ודאי שאם רצינו לחכות את שני המשתאות הקודמים, אז המשתה של יהודה לעד היה צריך להיות 180 יום, והמשתה של בני שושן 7 ימים, אבל ודאי ש... כאן אולי היינו עונים תשובה לשאלתו של הילד בשיר, מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע, והיינו אומרים לו, הנה יש לך 187 ימי פורים בשנה. אבל זה ודאי דבר שבלתי אפשרי, והמשתאות שלנו הם יום ויום מול שני המשתאות הארוכים של אחשוורוש, 180 יום ושבעה ימים, אבל העיקרון נשמר שיש משתה לרחוקים, ואחר כך משתה לקרובים. יש לנו משתה והשתייה חדת, גם במשתאות האחרונים יש דין לשתות, לאכול, לשבת בצורה חגיגית, הכל ממש כמו במשתאות הראשונים בתחילת המגילה. דבר אחד ברור לחלוטין שמשתנה, שבעוד שהמלך, המלך שלכבודו אנחנו חוגגים את שני המשתאות הראשונים הוא אחשוורוש, הרי המלך, המלך שלכבודו אנחנו חוגגים את שני המשתאות האחרונים, המשתה של י' ד' ותתווה באדר, הוא כמובן המלך הקדוש ברוך הוא, שבמהלך המגילה אנחנו רואים איך הוא מחליף את אותו מלך בשר ודם, שלא שולט אפילו על אשתו ושנראה שוטה על כל צעד ושעל, והשאלה אם היה מלך פיקח או מלך שוטה, זה אנחנו נדבר בהמשך. זה אם כן תוכנו של פרק א', בעיקר כאשר אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על פי הכרוניקה, על פי הכרונולוגיה המקובלת, אנחנו נדבר גם על אפשרות אחרת, אבל אנחנו נדבר עליה יותר בהמשך. ובכן, המסקנה מכל המשתה הגדול של אחשוורוש, שהולך למלוך על כל העולם, היא וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו, והרי הלג הולך ובצבץ מתוך הדברים האלה, מכל שלב ושלב. אנחנו עוד נחזור לדברים האלה, בעיקר לאגדה על ממוכן שהוא המן, ולסיפור העליז שחזל מספרים לנו, שהוא רצה לתת את ביתו להשיא אותה לאחשוורוש, והייתה ושתי מסתרת על פניו בסנדלה, נותנת לו סתירות עם הסנדל בפנים, כדי שכמובן לא יצליח להכניס אישה אחרת למלך, וכאן הוא נקם בה וסילק אותה מעל אחשוורוש, אבל אנחנו נעסוק בדברים האלה מאוחר יותר. אני בכל אופן רוצה לומר כאן כמה מילים, גם על אפשרות אחרת בהבנת המגילה. אנחנו נמשיך אחר כך עם ההבנה הזאת שאחשוורוש הוא קסרקסס, אבל אני חייב לדבר פה גם על הבנה אחרת. כמו שאמרנו, אין ביטחון גמור שאחשוורוש הוא קסרקסס, ואין ביטחון גמור בכרוניקה כפי שאנחנו תיארנו אותה עד עכשיו. הקשיים בכרונולוגיה כפי שתיארנו אותה עכשיו הם בעיקר קשורים לדברי חז"ל, ולכך שחז"ל כמעט בכל מקום, כמעט בכל מקום, רואים את אחשוורוש כמי שמלך בין כורש לבין דריווש. וחז"ל, שנתנו למלכות פרס פחות שנים ממה שהכרונולוגיה המקובלת מעניקה לפרס, הכרוניקה המקובלת מעניקה לפרס, שוב פרס כמובן מדינה עתיקת יומין, אבל כוונתי מימות כורש מלך פרס, ולא מיום שהוא מלך אלא מיום שהוא היה מלך האימפריה, הוא מלך על פרס כבר 20 שנה קודם, אבל אחשוורוש כמלך האימפריה הפרסית, לאחר שזו כבשה את בבל, השנה המקובלת לתחילתה של האימפריה הפרסית היא 539, והיא גם שנת מלכותו של כורש, ועד שנת התבוסה שהייתה בקרב גאוגמלה של דריווש השלישי לאלכסנדר מוקדון, ומאז מתחילה האימפריה של אלכסנדר מוקדון לשלוט בעולם, זוהי שנת 332-331, כלומר אנחנו מדברים על משהו כמו 207 או 208 שנים, מ-539 עד 331, כמובן אני מדבר לפני ספירת הנוצרים. חז"ל בכל מקום דיברו על שלושה מלכים בלבד לפרס, כך בתחילת מסכת ראש השנה, וכך במקומות רבים אחרים, ומדברים על כורש, אחשוורוש ודריאבש. זה הכל. ממילא הם כמובן נותנים למלכות פרסים פחות שנים, 52 שנה בלבד. ממילא, כמובן, איננו יכולים פה להסתמך על הלוחות הקיימים היום, כיוון שהלוח הכרונולוגי חייב להיות שונה, ואכן על פי הלוח העברי, האימפריה הפרסית מתחילה בשנת 3000 תף חט, כלומר 3408, בעצם, לא, מתחילה קצת קודם, האימפריה הפרסית, סליחה, תפחית, זה כבר תחילת בניין המקדש, האימפריה הפרסית מתחילה בשנת שין צדי, כלומר 3390, וממשיכה עד ג' אלפים תף מבית, כלומר 3442, סך הכל 52 שנים, מהם 34 שנים בפני הבית, משנת תפחית עד שנת תף מבית, הניצחון של אלכסנדר מוקדון ותחילת האימפריה שלו, על פי חשבונם של חז"ל, זה בשנת ג' תף מבית. אני לא אעריך בזה כרגע, ההיסטוריה, הכרוניקה היהודית לא מספיק ידועה לאנשים, ולא נאריך בה כרגע בלי שיש לפנינו לוח וגיר ויכולת לכתוב את הדברים. רק נאמר שרק נחזור לכך שיש על פי הכרוניקה הזאת שלושה מלכים בלבד, כורש, אחשוורוש ודריאבש. על פי זה כמובן אנחנו עוסקים בתקופה שונה לגמרי, כיוון שוודאי המקדש השני נבנה בתקופתו של דריאבש. אם אנחנו מבינים, כמו הכרוניקה המקובלת, שאחשוורוש הוא קסרקסס, הוא קסרקסס מלך אחרי דריאבש, פירוש הדברים שהאירועים במגילת אסתר מתחילים כמה עשרות שנים לאחר שהבית כבר בנוי. בית השני, במושגים נוצריים, אני חייב פה למנות על פי ספירה נוצרית, כיוון שכאמור הכרוניקה היא אחרת. הבית השני הוא שלמה בנייתו בשנת 516, והחשברוש מתחיל את מלכותו בשנת 485. כלומר, 30 שנה הבית כבר עומד על מכונו, ומשם רק מתחילה להתגלגל העלילה, כשכמובן עיקרה של העלילה בשנת 12 לאחשוורוש, היא כבר כ-42 שנים אחרי שהבית עומד על מכונו, ו-48 שנים אחרי שהבית החל להיבנות בימי דריאבש. לעומת זאת, כפי שאמרנו, על פי חז"ל, אם אחשוורוש הוא לפני דריאבש, הרי עולה מכאן שכל אירועי המגילה הם לפני שנבנה בית המקדש. ואכן חז"ל מאשימים בכמה וכמה מקומות את ושתי, שהיא זאת שביטלה את בניין בית המקדש, ואומרים שלכן נענשה. מאשימים את אחשוורוש בביטול בניין בית המקדש, וכך תולים כמה מהאנשים שלו. טוענים על ישראל שלא תבעו בניין בית המקדש, ועוד דברים רבים אחרים. ניגר למשל אגדה ידועה, ש... אחרי שאמר אחשוורוש להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, אמר שכן למרדכי היהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. הלך המן לחפש את מרדכי, מצא אותו בבית המדרש. מרדכי עדיין לא ידע על הישועה שהייתה שם בפרשת הלבוש והסוס, והוא עדיין צם עם ילדי ישראל לצום שלושת הימים ולומד איתם תורה. והנה בא המן. שואל המן את מרדכי, במה אתם עוסקים? אמר לו מרדכי, אנחנו עוסקים במדחת העומר. תאריך, על זה אנחנו נדבר, תאריך של יום הצום השלישי, הרי היה תת זין בניסן. עסקו ממילא במדחת העומר, שהייתה עניין עד היום. שאל עוד המן את מרדכי, מה עם מדחת העומר? אמר לו, כשהיה בית המקדש קיים, היו אבותינו מקריבים, והסביר לו מה זה העומר. אמר לו, המן בא מלוא... מלא קום צדיד חון ודחי 10,000 שקלים דידי. בא מלא קומץ שלכם, הכוונה לעומר, ודחה את 10,000 השקלים שלי. נתתי את המדרש הזה בתור דוגמה, אנחנו עוד נדבר עליו בהרחבה ועל כמה וכמה היבטים שלו. אבל מה שעולה משם שמרדכי אמר להמן כשהיה בית המקדש קיים. כלומר, מרדכי דיבר על בית המקדש הראשון, שהיה קיים, בית המקדש השני עדיין לא נבנה, וכאמור, ייתכן שזה היה חלק גדול מהכתרוג על עם ישראל שעדיין לא בנו את בית המקדש, וכבר עוסקים לעסוק בתפארתו של אחשוורוש. כאמור, וכלים מכלים שונים, אחשוורוש הוציא את כלי בית המקדש והשתמש בהם במשתה. משמע, בית המקדש בירושלים עדיין איננו קיים. ואז כמובן אנחנו צריכים ללכת לכרוניקה שונה לגמרי ולא לדבר על קסרקסס. על פי הכרונולוגיה של חז"ל, קסרקסס הוא כנראה היה בתקופה הרבה יותר קדומה, והוא עדיין בתקופת הממלכה הבבלית. אני לא אבוא ועסוק בזה. קסרקסס הוא אמנם אחשוורוש, אבל הוא אחשוורוש קדום יותר, אחשוורוש שנזכר בספר דניאל בפרק ט'. שם נזכר שדניאל, שקדם כמובן למגילת אסתר, מדבר שם בתקופתו של דריווש בן אחשוורוש, אשר הומלך על מלכות כסדים. אנחנו נוראים בתקופה עתיקה יותר. וכאן אנחנו מדברים על אחשוורוש אחר. אני אסביר כמה דברים על הכרוניקה הזאת. ואני הולך כאן בעקבות מאמרו של דוקטור חיים חפץ, שהופיע במגדים י' ד'. אני העדרתי שם את המאמר הזה, כתבתי עליו, גם כתבתי עליו הקדמה, וגם הלכתי לפענח את כל סודותיו במלכות פרס. יש שם מבנה שלם, שאני אסביר אותו עכשיו בקצרה. על פי הכרוניקה המקובלת היום, היה מלך נוסף ששמו כורש, לא מדובר על כורש שמלך על פי הכרוניקה המקובלת היום בשנת 539, אלא על כורש שהחל למלוך, רצה למלוך, בשנת 404. וזה אחרי מותו של דריווש, שהיום על פי הכרוניקה המקובלת נקרא דריווש השני, ועל פי הכרוניקה שאני רוצה לתת, הוא כנראה דריווש המדי או דריווש הקדום, דריווש שנזכר בספר דניאל, שהזכרתי מקודם, שנת אחת לדריווש בן אחשוורוש, אשר הומלך על מלכות כסדים, הוא דריווש קדום יותר, והוא מלך משנת 423 עד שנת 404. כאשר מת, היו כמו שני בנים שנלחמו ביניהם על השלטון, אחד הם כורש והשני הוא מוגדר אצלנו כארטשסטה השני. המלחמה ביניהם מתוארת הרבה בספר אנבסיס של קסנופון, שהוא הכרוניסטן, כותב הכרוניקה, הוא הביוגרף, הייתי אומר, של אותו כורש שאנחנו מדברים עליו, שמלך החל משנת 404 עד 401. הוא ניסה להגיע לפרס, הוא החל את מלכותו בקרוב ליוון, ויצא עם צבא גדול, אנבסיס בעברית, במסע הרבבה. יצא עם רבבת חיילים, היה מנהיג גדול, ויצא איתם שם מאזור אסיה הקטנה, אל פרס כדי להשיב לעצמו את מלכות אבותיו. הוא כמעט הצליח, הוא נהרג במקרה, וארטחשסטה שב למלוך במקומו, ואחרי הכורש הזה, ארטחשסטה, שבעצם קיבל את מלכותו במידה רבה שלו כדין, הוא על פי זה אחשוורוש, שאכן נקרא בכמה וכמה מקומות, חז"ל מזהים אותו עם השם ארטחשסטה. אנחנו בכרוניקה שלנו מדברים על ארטחשסטה השני וארטחשסטה השלישי, אבל כאמור אותם מלכים לא נקראו לא ארטחשסטה השני ולא ארטחשסטה השלישי, אלא ארטחשסטה. אנחנו שמים אותם בכרונולוגיה המקובלת היום, בין שנת 404 עד שנת 335, תקופה ארוכה מאוד, יש שני ארטחשסטאים, אחד עד שנת 357, אחד מ-357 עד 335. אני לא אכנס לזה כרגע, אני רק אומר שעל פי ההיסטוריון הרומי, לינון, הרי ארתשסט, האחד מהם נקרא בשם אוכוס, והשני נקרא בשם וורס, אם אנחנו מחברים אותם, יוצא באופן ברור מאוד אחשוורוש, בהחלפת סמך בשין. למה אני אומר את הדברים? אז כמובן כל משמעות המשתה היא שונה, והדברים מתחברים עם דברים שנזכרו בחיבור חיי ארתחשסטה, שמדבר על ארתחשסטה השני, שחיבר אותו פלוטרכוס על סמך קודמיו, גם כן ביוגרף, היסטוריון, מתקופה יחסית מאוחרת, אבל שחיבר את זה על סמך כתבים קודמים, והוא מתאר, אם סרפון מתאר את כורש, הרי פלוטרך מתאר את ארתחשסטה. והתיאורים עליו מעניינים מאוד. אמו, פריסטיס, שאני לא אבוא עכשיו להסביר איך משם יווני כמו פריסטיס, אני מגן לשם ושתי, אבל זה כנראה אותו שם. ואמו היא ושתי, ועל פי זה ושתי היא המלכה האם. והיא כבר הייתה שליטה בפועל, גם בימי בעלה, דריווש השני, הוא היה קצת מלך חלש, והיא שלטה בפועל. דווקא תמכה בקורש ולא בארתחשסטה, ואחרי שקורש מת לא ייפלא שארתחשסטה ניסה להשפיל אותה, ואולי זוהי המשמעות שציווה עליה לבוא, ואולי על פי חזל שציווה עליה לבוא, אני יודע, אפילו אולי ארומה, או כל מיני דברים כאלה, דברים שאמרו חזל, אולי ארומה הכוונה בלי בגדי מלכות, אלא רק עם כתר, אינני יודע מה, אבל יש תיאורים שלמים איך הוא ניסה באמת להשפיל אותה, והם מופיעים כאמור בחיי ארתחשסטה. היא הפכה להיות מאמו, בשלב מסוים להיות אשתו, אבל אפשר שהוא ניסה להשפיל אותה, ואצל מלכי פרס זה היה מקובל, שגילו עריות מהסוג הזה, שמלך חיים ביתו, עם אמו, או עם אחותו, דברים שהיו בהחלט מקובלים. היא הייתה אמו, אבל בשלב מסוים שימשה בתור מאהבת שלו, ועל בסיס זה ייתכן שפרץ הסכסוך הזה ביניהם. זה גם מסביר את תעוזתה כלפיו, כיוון שהיא הייתה אמו. היא אגב הייתה בבלית, ועל פי המתואר בחיי ארתחשסטה, הוא בסופו של דבר ציווה, לשלוח אותה בחזרה לבבל, ושהיא לא תראה את פניו יותר, לא תראה את פניו עוד לעולם. די מקביל למה שקורה כאן במגילה, זה מעניין. ואכן כמה היסטוריונים טענו שהחשברו של המגילה הוא ארתחשסטה השני, ולא אקסרקסס. כאמור גם השם מאוד מאוד דומה, אם אני מתייחס לאוכוס ולבורס. וזה מקביל כאמור לכמה אירועים שקרו כאן. אגב, פלוטרכוס מדבר על נשיו של ארתחשסטה השני, הוא מדבר על שתיים, אחת שקראו לה סטטיירה ואחת שקראו לה אטוסה, שמות שמאוד מזכירים את אסתר ואת הדסה. אצלנו אומנם מדובר באישה אחת משני שמות, אבל ייתכן שהדברים כבר עד שעברו לפלוטרכוס שינו כיוון ושינו צורה. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים דומים שיש לנו בסיפור חיי ארתחשסטה, בשמות, באירועים, שמזכירים מאוד אירועים שכתובים במגילה. אולי, אולי הדבר הזה קשור, אולי לא, אני מעלה את זה כאפשרות. אם אכן אנחנו נאמר כך, אנחנו נצטרך לומר שבאמת המקדש נבנה מאוחר יותר בימי דריווש, אבל דריווש הוא בעצם דריווש השלישי, ולא מה שאנחנו קוראים דריווש הראשון, ובאמת אצלנו יש לנו כורש ארתחשסטה, מהנחה שהשניים האלה הם אחד, אם אינני מחשיב את ארסס שמלך רק שנתיים, הרי מיד אחריו מלך דריווש, ואותו דריווש הוקה בידי אלכסנדר מוקדון, אולי זה מתאים יותר לשיטת חז"ל. הסיפור עם כל הכרוניקה הזאת כתוב במגדים י"ד, אני לא אעריך בו כרגע, רק רציתי לומר שהדברים לא בהכרח כרוכים זה בזה. אנחנו בשיעור הבא, אחרי שעסקנו רבות בפרק א', נמשיך ונתחיל בעצם אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש, מהצורך להמליך את ושתי, וכמובן מאיש יהודי היה משושן הבירה. נתחיל את פרק ב'. תודה רבה.